אנחנו נפגשים פה בעזרת השם כל יום חמישי. בחמש שנים האחרונות למדנו כאן שפת אמת, קודש קודשים, ואני מרגיש ככה הרגשתי צורך קצת שנות, אז אנחנו נלמד גם עכשיו וגם בעזרת השם בחורף דברים של רב צדוק הכהן מלובלין. בחודש אלול זה יהיה ענייני תשובה, ובשנה כולה זה עניינים בכלל, מתוך ספר צדקת הצדיק. עכשיו, כשחשבתי את המחשבה הזאת הנכונה והטובה, אז היה לי ככה שמחה בלב. ולפי הסדר של המכון והשיעורים, זה השיעור הראשון. עד שלא זוכר מי שאמר לי, שהיום זה היורצייט שלו. ט' באלול, יום פטירת רבי צדוק הכהן מלובלין. אז ראיתי בזה סימן טוב, שאנחנו ככה מתחילים. אז קודם כל, לעולם יהיה בעל השמוע עומד לפנינו, קצת לספר מי הוא היה, ואז ניכנס לפסקה. רבי צדוק הכהן מלובלין חי בערך לפני 200 שנה, באיזה עיר? יפה! ואיזה צבע היה הסוס הלבן של רוטשילד? יפה, אז הוא חי, אבל זה, האמת שזה לא מדויק, אלא רבי צדוק הכהן מלובלין, הוא היה מתנגד בכלל, אתם מכירים את החלוקה, חסידות, הוא היה מתנגד. היה לו איזה סיפור משפחתי כלשהו, שבגללו הוא היה צריך להסתובב בכל אירופה לקבל היתר מסוים לנישואין, לגרש את אשתו, באלכוחה, לא משנה, זה סיפור שם. וכשהוא הסתובב באירופה, במשך אותה תקופה, הוא נחשף לבתי המדרש של החסידות, בעיקר לרבי מאיזביצ'ה. הרבי מאיזביצ'ה, תכף אתם תראו שאתם כולכם מכירים אותו, הרבי מאיזביצ'ה, עמי השילוח, ואחריו, איך קראו להו שחר? הבית יעקב? מה? לא, אתה יודע, אל תצטנר. בית יעקב, או המגיד ורב יעקב, הוא הבן שלו. ולמה אמרתי לכם שאתם כולכם מכירים אותם? כי רב שלמה קרליבך היה מלמד המון איזביצ'ה, ולא רק שהוא היה מלמד, אלא החיים שלו היו איזביצ'ה. כלומר, מבחינה רוחנית, ואנחנו נטעם מזה קצת היום, יש תורות באיזביצ'ה שאתה עומד ככה עמום, ורב שלמה קרליבך, הוא לקח את זה על עצמו. כלומר, הרבה פעמים באיזביצ'ה, ואנחנו נראה את זה היום, מדברים על הממד של הלכתחילה בחטא, או בכישלון, או מה מסתתר. מסתובבים באזורים מסוכנים, בקיצור. מחפשים שם האוצרות. צוללים בעומקים שכל טעות שם, אתה חוטף דנקופרסיה במקום ונמעך. לא ברדודים בכלל. ורב שלמה, אתם יודעים שזה היו האזורים שהוא שחה בהם, או צלל בהם. אז הוא היה תלמידו של האיזביצ'ה, רב צדוק. וכשהוא חזר ללובלין, הוא כבר נהיה רבי. יצא שמו בכל לובלין, לובלין הייתה עיר גדולה, חוזה מלובלין. לפניו היה עיר גדולה, ישיבת חכמי לובלין. והוא שם, כמות הכתיבה שלו היא בלתי נתפסת. זה? כן, אני אומר. כמות הכתיבה שלו היא בלתי נתפסת. הוא כתב פרי צדיק על פרשת השבוע, הרב ערן מלמד את זה ביום שני. תקנת השבים, רסיסי לילה, דברי סופרים, קונטרסים, דברי חלומות, מלאכי השרת, חלק מזה הוא מתאר את החלומות שלו. רואים שהוא כולו ספוג לחלוטין בקבלה, ומשם הוא ככה כותב פסקאות, הוא מאוד מאוד מסתעף מדבר לדבר, היה לו סדר לימוד יוצא דופן, היה מסיים את השס פעם בחודש, משהו. רואים שכל רז לא עניס לממש, ממש כמעיין המתגבר. מבין כל הספרים שלו, צדקת הצדיק זה ספר שכתוב, אני חושב, בצורה היחסית הכי ברורה. גם הפסקאות הן, וואו, איזה הפתעה, ברוך הבא. זה גיסי היקר. ברוך הבא, יהוד. חבוד. אז מבין כל הספרים שלו, צדקת הצדיק זה אחד הספרים שהוא גם כתוב יחסית בצורה בהירה. פסקאות קצרות ומובנות, כלומר, אפשר להבין מה הוא אומר, אפשר להתעלף עם מה שהוא אומר, אבל זה מובן. כלומר, נגיד בפרי צדיק הוא מסתעף הרבה מאוד מדבר לדבר, ואתה צריך ראש כדי להחזיק את החוט. כאן זה דברים קצרים, ואפשר להבין אותם. עוד פעם, התוכן שלהם הוא תמיד מפתיע, הרבה פעמים מפתיע בישירות שלו, הוא כאילו פח, ישר אגרוף לתוך הבטן כזה, או לתוך הלב. אבל זה התורה, ואנחנו זוכים להתחיל ללמוד את התורות שלו ביום יום הפטירה שלו, ט' באלול, ככה יצא, ברוך השם. וזאת השם זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, אמן ואמן. התחלנו? יופי. אני רוצה כאן להודות נדב וביטון שהכיניתי את השיעור. בסדר, אז אנחנו באות צדיק ת'. בואו נקרא. סימן לתשובה גמורה כשאינו זוכר כלל החטא. כמו שאמרו, שלא יאמר לבעל תשובה זכור מעשיך הראשוני. וכן השם יתברך אין מזכיר לבעל תשובה הגמור וממילא אינו זוכר. כי כל כוחות האדם מהשם יתברך, מסמפה לאדם או מיישום, אילם או חרש. וכן כוחות המחשבה והזכירה. ואם אין השם יתברך שופע לו ומזכיר לו, אינו זוכר. ואותן עד אליהו רבא, שעתיד הקדוש ברוך הוא לומר, איני זוכר אבונותיו ואין עולים על ליבי. וכבר אמרו זל, הקדוש ברוך הוא ליבן של ישראל, שנאמר, צור לבבי וחלקי. וממילא גם על ליבו של אדם אינו עולה, וזה אומר עולם הבא. וכל זמן שלא הגיע אדם לעומק התשובה כזה, שהוא תכלית שלמות הכפרה, אינו בעינייך. ועל זה אמר דוד המלך עליו השלום, הרב כבסני מעווני, כי פשעי אני ידע, והאדם מצידו צריך להיות חטאתו נגדו תמיד. זו פסקה מאוד מעניינת, לקראת הסוף הוא עושה באיזה מין סיבוב פרסה כזה, אבל בואו ננסה להבין אותה ביחד. כן? עולם התשובה מחולק, אפשר להגיד, מחולק לשניים. מחולק לעבודה שלנו למטה, של האדם, ולסימנים שמגיעים מלמעלה. הסימנים שמגיעים מלמעלה, הם, העניין שלהם זה האם התשובה היא מרוצה או לא מרוצה. מקובלת או לא מקובלת. התשובה היא, במובן מסוים, היא כמו חוויה של קורבן, שאדם מקריב, או כמו מנחה. אז כמו שהקדוש ברוך הוא שעה אל הבל ולמנחתו, ואל קין ולמנחתו הוא לא שעה, ככה גם בתשובה, אדם עושה תשובה. אנחנו מרוצה, הקדוש ברוך הוא קיבל את זה, לא קיבל את זה. צריך לחכות לסימנים. לדוגמה, סימן מובהק אחד שהרמב"ם מביא אותו, מה הוא? לא, זה מעשה. זה החלק שלי. מה הסימן? בדיוק, שהסיטואציה שאותה אני מתקן חוזרת לי. בול, זה סימן שמהשמיים אמרו לך, תשובה דבש, הנה, קח תתקן את זה עכשיו גם בעולם המעשה. בוא תראה את זה מול העיניים. בשמיים כבר יודעים שחזרתי בתשובה, עכשיו רוצים גם להראות גם לי. כן? נגיד שפלוני כעס על, לא יודע, על ילדה, על מישהו, על חברו, על אשתו, על ילדו, אז הוא חזר בתשובה וכל זה, מזמינים לו את אותה סיטואציה, את אותו, ועכשיו הוא, כן, הוא, בדיוק היה לי, קיצור, כן, חבר סיפר לי על איזו סיטואציה של כעס, שהוא נמנע, ככה, נזכרנו שלפני שנה הייתה סיטואציה דומה, והנה הוא תיקן את זה. אז זה סימן, חתיכת סימן, כן? אז זה סימן אחד. איזה עוד סימנים יש? נגיד, רבי חנינא בן דוסא אומר שכשהוא היה מתפלל על חולים, אז אם התפילה הייתה שגורה בפיו, הוא היה יודע שתפילתו מקובלת. כן? עוד סימן, סתם, לנו עכשיו קרה כאן סימן. החלטנו ללמוד רב צעדוק, לא ידעתי, פתאום נפל בטט בלולה. אז זה סוג של איזה סימן, זה איתות כזה. אנחנו, מלמטה הכנתי את הכלים, הכנתי את זה, אבל לא, ופתאום מגיע לך איזה חיוך כזה משמיים. כאן רב צדוק מדבר פה על סימן מדהים. קונטרול, אלט, דילט. בן אדם לא זוכר את החטאים שלו. לא זוכר, בכלל, מחוק. נסה להתאמץ, לזכור, כלום, שום דבר, לא קיים. עכשיו, למה זה? חשוב מאוד לשים לב כאן להבדל. לא בגלל שהאדם מתאמץ להשכיח מעצמו את החטא. פוך! האדם צריך שחטאתו תהיה נגדו תמיד, אלא כי בשמיים החליטו שהאדם עוד עשה תשובה מלאה, תשובה מאהבה, תשובה גדולה, ואז פשוט מוחקים את זה. זה לא קיים. זה נעלם ממרחבי האישיות. עכשיו, אנחנו יכולים להבין את זה, אפשר להבין את זה, כי אנחנו... אני אתן לכם כמה דוגמאות, בסדר? הרי זיכרון זה לא משהו... זה לא מחשב, אנחנו לא טרה וג'יגה וכל הדברים האלו. אנחנו, מה שאנחנו זוכרים, אלה דברים שאנחנו שייכים אליהם. אני זוכר כל חתן מדווח על זה. בחתונה שלי היה חבר שנורא התפלאתי שהוא לא הגיע. ואפילו אמרתי לו, אחי, מה, לא היית בחתונה? אמרתי, אני לא הייתי. בוא, תגידו, ואני הייתי עד הסוף. אמרתי, לא יכול להיות, אין מצב. הגיעו התמונות, ראיתי באמת שהוא היה מהתחלה עד הסוף. מלפני החופה עד השבע ברכות שבסוף. אבל אף אחד לא ראיתי אותו. למה? לא זכרתי שהוא היה. אנחנו מרוכזים בדברים אחרים, חושבים על דברים אחרים. הזיכרון שלנו הוא מאוד מאוד, מאוד מאוד דינמי, מאוד מאוד מושפע מהזהות הפנימית שלנו. כשאנחנו עושים דבר מה, לומדים למבחן שאנחנו לא מזדהים עם החומר. מה קורה דקה אחרי שעבר המבחן? נמחק, זהו, אתה לא זוכר כלום. נכון? יש לי תמיד איזה משל, כן, צריך להתייחס אליו. חודש אלול, יש שני דברים שהם מבאסים. דבר אחד מבאס זה להיכנס למיטה, בלילה חורף, 12 בלילה, הפוך, ככה מחמם, אתה כבר, החלומות רצים, מתחיל להגיד קריאת שמע למיטה, הרי אני מוכל וסולח, אל מלך נאמן, שמע ישראל, שמע ישראל. לא התפעלתי ערבית. מתחיל פה דיון פנימי, לקום, לא לקום, בתוך השמיכה, מחר תשלומין, אלף אחד, זה, טוב. עד כאן דברי היצע הרע. נגיד שאדם קם, מתפלל איך שנראה תפילה, השם ירחם. זה דבר מבאס אחד, אבל זה דבר יותר מבאס מזה. כן? הגיעו לבית כנסת, תפילת מנחה, פתח אליהו, פתאום מקטורת, תפילה 18, אני מספר לך דברים שקראו לי. איפה שהוא באמצע חזרת השעות, אני אומר עצמי, בונה, התפילה נראית לי מוכרת. אני כבר התפללתי מנחה היום. מנחה גדולה. כאילו, לפעמים יש לך זמן קבוע, ואז אתה כאילו, פתאום יש איזה מניין, אתה אומר, רגע, אולי אני לא אגיע, אז אתה זה, ואז יוצא, אז אתה דפוק פעמיים, גם המנחה שהתפעלת בצהריים, זה היה לא שווה כלום, וגם המנחה אחרי צהריים, לא זכרת לא את זה ולא את זה. איפה אתה נמצא? איפה שייכות? כן? אז כתוב שהרואים שהגויים שכחי אלוהים, הגויים שוכחים כל דבר, אז רואים שבגלל שאין להם תפילה, אדם מתפלל, הוא נזכר בכל המטלות שלו. הגויים אין להם תפילה, אז הם לא זוכרים. כל פנים, הזיכרון שלנו הוא לא דבר אובייקטיבי, הוא דבר סובייקטיבי, שהוא מושפע מכל מיני דברים. הטענה שלו כאן היא שבעל תשובה גמור לא זוכר, אולי הוא זוכר באופן כללי, אבל הוא לא זוכר את החטאים שלו. ולכן אסור להגיד לבעל תשובה זכור עוונותיך הראשונים, כי הוא מעצמו לא זוכר. מה, אתה לא זוכר? בוא אני אזכיר לך, הנה, הנה, בוא, בוא תראה, בוא. לא, אני לא זוכר. אני לא זוכר כי הזיכרון שלנו מסור בידיו של הקדוש ברוך הוא. בוא נקרא את זה עוד פעם. סימן לתשובה גמורה, כשאינו זוכר כלל החטא. כמו שאמרו במסכת בבא מציע, לא יאמר לבעל תשובה, זכור מעשיך הראשונים. למה צריך להגיד לו? בעל תשובה הרי אמור לזכור את זה מעצמו. מה, אדם לא זוכר מה הוא עשה? תשובה לא, הוא לא זוכר. וכן השם יתברך, אין מזכיר לבעל תשובה הגמור, וממילא אינו זוכר. וזה עיקרון חשוב מאוד, מופיע גם הרמב״ם בעצמו מביא את זה בהלכות תשובה. אדמור הזקן הביא את זה באיגרת התשובה שלו בספר התניא. כשאנחנו מדברים על יום הכיפורים שמוחל את העוונות, מוחק אותם, הכוונה שהם אינם. אין. כאילו, אתם זוכרים את המורה בכיתה ד' או ג' שאומרת לך, זה כתוב בתיק האישי. זה קטם לכל החיים. זה לא... התיק האישי מלווה אותך עד בית אבות, עד הביטוח לאומי שם לזה, כן, כל זה. אתה מכיר את המשפטים? אלו, יש איזה תיק אישי באיזה מקום. אנחנו מבינים ש...
הייתי באמת שיש לחסום בחכמים, אם אתה מזכיר את החטאים שלו, אז יש כאלה שסום שהוא חזר ושאר לקירו, שמעת כמה מזכיר זה משכח. כן. ויש כאלה שאומרים לחיוב, שזהו כבר בדרגה חדשה, אז הוא עושה תיקון יותר שורשי, ממש שהוא פגע. זה לא שהוא כאילו... בכוונה מנסה... מנסה ל... כפי שתיאר...
כן, אבל כאן הוא מדבר על משהו שקורה מעצמו, שאדם פשוט לא זוכר. כן, כאילו אתה, אז אומר אדמור הזקן, למה אני לא זוכר? כי הוא לא זוכר. כי כשהקדוש ברוך הוא מוחל למישהו על העבירה, זה לא כמו שבן אדם, אם מישהו פגע בי וסלחתי לו. נגיד שמישהו פגע בי וסלחתי לו. אתם מבינים אבל שהפגיעה נשארה. אני סלחתי, אבל אני לא שכחתי. אי אפשר לשכוח. נותנים משל לוח עץ, שאתה דופק עם הסמר על הלוח, אז מוציא את המסמר. בסדר, אז המסמר לא קיים, אבל על ה... בפנים זה קיים. אתה לא, אנחנו בני אדם, מה לעשות? זה משהו בפנים נחקק. אבל אצל הקדוש ברוך הוא זה לא עובד ככה. כשהוא מוחל, זה אומר שהדבר הזה לא היה, לא קיים, הוא גם לא יזכיר לך את זה, גם לא בקריצה, גם לא... אבל... כלום, שום דבר. אנחנו קשרנו להאמין בדבר הזה. אם הדבר הזה נמחק למעלה, הוא גם נמחק למטה. ככה, זה החידוש שלו. אם הדבר הזה נמחק למעלה, הוא גם נמחק למטה, והאדם פשוט לא זוכר. מדהים. זה סימן. אסור לעבוד על זה, אסור להגיד, טוב, עכשיו אני אתאמץ לשכוח, שנה את השם שלי, שנה את הזה שלי, שלא ידעו. לא, דפך, האדם צריך לשים נגד עיניו כל הזמן את מעשיו הלא טובים, אבל בשלב מסוים, שמגיע לנקודת, נקודה אותנטית, כנה, אמיתית, יש איזה אור מקיף כזה. אני זוכר שפעם הייתי אחר, אבל אני לא זוכר, לא זוכר בדיוק אתה. כאילו, אני נמצא במקום אחר. כן, זיו. קודם כל אני יכול לפנות את זה לרב צדוק, כמו שאתה, כאילו, נראה אם הוא יסכים עם זה. אבל אני אומר עוד פעם, קודם כל לא מדובר פה על הדחקה. לא מדובר על הדחקה, מדובר על העלמות. משהו שפשוט נעלם. הרי לא כל דבר אנחנו זוכרים, נכון? קרה לך פעם ששכחת משהו שהוא... אנחנו דברים משמטים לנו מהזיכרון. הזיכרון שלנו הוא לא מעמיס על עצמו דברים בלי... אנחנו יודעים להשמיט דברים בדרך. אז משהו כאן נשמט. אני לא יודע להגיד לך, זו שאלה טובה, לא, אין לי זה, אבל קודם כל פותח פנינו את האופציה הזאת, את האופציה ש... עכשיו אני רוצה להגיד כאן משהו שהוא באמת עמוק מכל עמוק. אני חושב שהאופציה הזאת של רב צדוק היא האופציה היחידה באמת של נגיד בן אדם, בעל תשובה, להתחתן. כי המשהו הקוד, הרי אם אתה כל מיני תשווה מערכות יחסים, זה בלתי אפשרי. אבל כשמגיעים לנקודה האמיתית שמבקשים בית, בקדושה, בטהרה וכו', אז כל מה שהיה מקודם, ידוע, היה איזה אור, במקיף אני יודע שהיה, אבל זה נמחק, זה נשמט, זה לא חלק מהאישיות שלי. ולכן, כי כל כוחות האדם מהשם יתברך, הפה, האוזניים, גם הזיכרון, וכן כוחות המחשבה והזכירה. ואם אין השם יתברך שופע לו ומזכיר לו, אינו זוכר. כמו שכתוב על שר המשקים, ולא זכר שר המשקים את יוסף, הישכחהו. למרות שיוסף אמר לו, לא היה מספיק חשוב לו, זה נשכח ממנו לגמרי. ובטענת ואליהו רבה, עתיד הקדוש ברוך הוא לומר, איני זוכר אבונותיו של הבעל תשובה, ואין עולים על ליבי. וכבר אמרו חז"ל שהקדוש ברוך הוא ליבם של ישראל. אז אם על ליבו זה לא עולה, גם על ליבנו זה לא עולה. שנאמר צור לבבי וחלקי, וממילא גם הליבו של האדם אינו עולה, וזהו מעין עולם הבא. כן, זה מדרגה מעין עולם הבא, שבא האדם, כי חלק מהקושי שלנו, זה ההתנגדות הפנימית בין המקום שבו אנחנו נמצאים, לבין המקום שבו היינו, והתחושה כאילו שאנחנו... אבל כשהדבר הזה הוא נשכח. כבר לא זוכר איך זה נראה. נגיד, אתן לכם דוגמה. כן, בן אדם ש... בוא ניקח דוגמה, דווקא לא בן אדם לחברו, נגיד חילול שבת. אז למה היה פעם? לא שמר שבת. עכשיו לאט לאט הוא נכנס, שומר שבת, לאט לאט האור של השבת חודר אליו, לאישיות, ל... בשלב מסוים, זה כבר... יש ידיעה שהיה פעם תקופה של... אבל... אתם מבינים? זה כאילו, הטעם של שבת לא על פי... כבר אין לו את זה, כאילו זה... איך זה נראה? מה זאת אומרת, איך זה שבת בלי תפילה, בלי תורה, איך זה נראה? לא מכיר, כן.
גם הזכרת את השנתיים בגיל 5, דוד המלך.
כן.
בעצם, השנתיים האלה, דוד המלך בהתחלה, נכון, הוא לא חטא עם אביגיל, הוא חטא עם בת שבע. הוא חטא, אבל בעצם, עכשיו בן אדם התגבר על איזשהו חטא מסוים. הוא התחיל את המהלך של החיזור בתשובה, הוא הבין שהחטא הזה, שהדבר הזה לא טוב, הוא התגבר על זה, הוא אמר עכשיו, אם הוא לא עושה את הדבר הזה, הוא התחיל להצליח להתגבר על החטא. שלא יכול שזה יתפוס עכשיו, שלא יכול לתפוס את עצמו של צדיק. הוא לא יכול לדעת מה יהיה למחרת, בעצם, הוא לא יכול לדעת מה יקרה בהמשך. עכשיו, כשהוא אומר שאני לא אעשה יותר את החטא הזה, אז הוא תופס עצמו בעצם יותר צדיק מצדיקי העולם, שאתה תבין מהלך. בעצם יכול לתפוס את עצמו עכשיו גם מלחז בכלל יותר גדול מהקדוש ברוך הוא, שהוא תופס עכשיו הוא הולך להיות כן. בהמשך ומעתיק.
אדם, אשרי אדם מפחד תמיד, אדם צריך תמיד להיות בעירה, לא תמיד בעצמך עד יום אותך. אבל יש כאן סימן, חיוך אלוקי, מה החיוך? וואלה, אני לא זוכר. אתה לא זוכר מה היה, אחי? לא, אתה משחק אותו, אני חייבת, אני לא זוכר, אני לא... תזכיר לי, אני זכר, לא זוכר, נשכח. וכל זמן שלא הגיע אדם לעומק התשובה כזה שהוא תחיל את השלמות הכפרה, אינו בנייך. ועל זה אמר דוד המלך עליו השלום, הרב קבסני מאבוני, כאילו הקדוש ברוך הוא תכבס אותי, זה כמו בגד. כן, יש כאלה, נגיד, בגדים שמתלכלכים, אז אתה לא מכניס אותם לאיזה כביסה, הבגד יוצא, אתה עדיין רואה שהיה כתם, אבל יש כאלה סבונים מיוחדים, אתה מכניס את הבגד לכביסה, יוצא, אתה לא מאמין שפעה פה, אין, תחפש, לא תצא כאן לכלוך. עכשיו עשינו בבית החדש שיש. אז הבעל מקצוע, יהודי מתוק, קוראים לו קסם, בכלל, עבדנו רק עם יהודים, המקסים. קסם, זה השם שלו, קסם, קסם, זה השם, קסם. חמוד, אז אתם יודעים, הוא חמוד והוא כזה, הוא שיש בעצמו, אחד, הוא ידיים כאלה. לא, 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 כסף. הוא כזה חמוד. אז אתם יודעים, שיש לא מגיע חתיכה אחת, הוא מגיע שלוש חתיכות, נגיד, או שתיים. צריך להדביק אותו. אז כל הקטע זה האם רואים את החיבורים או לא. יש שם כאילו חיבורים בין החלקים, אתה אמור לעשות את זה, לשייף את זה בצורה כזאת, המקצועיות שלהם, זה שאתה מחפש את החיבורים ולא מוצא אותם. אז הוא ככה אומר, יאללה בוא, תחפש את החיבורים. אין, לא תמצא, לא רואים את החיבורים, אין, זה עבודה מקצועית. כאילו, אתה מחפש את החיבורים האלו, אז כמו כביסה, כמו שיש, אתה מחפש איפה זה היה, איפה זה היה שבור, לא רואים. אז דוד המלך אומר, אני זוכר את החטאות שלי, אבל הקדוש ברוך הוא יכול לכבס אותי באופן כזה שאני בכלל לא אזכור איפה היו לי כתמים, ואיפה היו לי שברים באישיות. אני, זהו, אני אמצא במקום אחר לגמרי. זה התפילה, הרב, כבסני מעבוני, כיפשה אני ידע, והאדם מצידו צריך להיות חטאתו נגדו תמיד. לא להשכיח, אבל סימן יפה לתשובה שלא זוכרים בדיוק מה היה. סיפרתי לנדב ש... זה לא רק בתשובה, הייתי פעם באיזשהו מקום, זה היה דווקא בראש שנה, לא משנה, תרחנו באיזה מקום, והיה שם, דיברו שם לשון הרע. לא שאני כזה צדיק, זה, אבל זה לא היה משפט, זה היה איזה חצי שעה, לשון הרע. לא, אבל דלגלו כזה, זה כל כך כאב לי שאני... אז הייתי כזה, יצאנו משם, ואולי שתי דקות אחר כך, כבר לא זכרתי מה דיברו. ועד היום אני גם אנסה לזכר, אני לא אצליח. אני זוכר שדיברו, אבל אין לי מושג, בדרך כלל אין לי בעיה לזכר מה היה, אין לי מושג על, מה, על מי זה היה, על מה, כלום. כלומר, כשאדם מפעיל איזו התנגדות חזקה למשהו, הוא מצליח לדחות אותו. כאן לא מדובר על התנגדות, כאן מדובר על איזה מין מתנה. ניקח לך את זה. נוריד לך את המעמסה הזאת. אז זה תורה אחת, ויש לנו זמן, כן. התורה שמיד אחריה, קוף, גם היא קשורה לאותו עניין, פחות או יותר. בואו נראה. תשובה, היינו שמשיב אותו דבר אל השם יתברך. מה זה תשובה? הרב קוק מגדיר, שיבה אל העצמיות שלנו, כל אחד של העצמיות שלו. רב צדוק נותן הגדרה נוספת. תשובה זה להחזיר כל דבר לקדוש ברוך הוא. להגיד לו, זה ממך. ממך הדבר יצא. זה לא קרה בחינם. זה לא קרה בטעות. זה לא סתם קרה. יש לדבר הזה תכלית. יש לזה ערך. עכשיו, אנחנו מבינים את זה אם זה מגיע בניסיון, אם זה מגיע ב... אבל מה קורה שזה מגיע ב... גם את העבירות? להחזיר לקדוש ברוך הוא? גם הם שלו? בוא נראה. רצה לומר, שהם הכיר שהכל פועל השם יתברך וכוחו, אפילו המחשבה טרם נוצרה בליבו של אדם, גם כן זה הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרו חז"ל, נמצא השם יתברך, נתן לו כוח, אז, כמו שאמרו חז"ל, נמצא שהשם יתברך נתן לו כוח, אז גם בעבירה. עכשיו, זה דבר מסוכן, מה שאומר כאן חבל על הזמן. בעצם מה הוא אומר?
הקדוש
ברוך הוא
בעצם
העבירה
לעשות את העבירה.
כן. אחרי שאדם עשה את העבירה, הוא בעצם... הוא צריך להשיב אותה לקדוש ברוך הוא, להגיד לו, בעצם אתה גרמת לי לעשות אותה. ועל ידי זה, אחר התשובה הגמורה, הוא זוכה שזדונות נעשים כזכויות. כי גם זה הרצון השם יתברך. עכשיו, אני רוצה להסביר לכם את ה... אני אתן לכם דוגמה, בסדר? אתן לכם דוגמה, רב צדוק אומר במקום אחר דוגמה, כשאני קראתי אותה, היא מבחינתי פתחה לי את העיניים. במקום אחר, אתם יודעים, הדור שלנו יש לו באופן כללי מאבק אחד גדול מאוד, בכל הנושא של שמירת הברית. למה? כמות הפריצות שמסתובבת ב... הכמות, לא יודע, הכמות שמסתובבת ברחוב היא... הכמות והזמינות שמסתובב, זה אדם בשביל להשיג דבר כזה, לפני 50 שנה צריך לעבור 200 אלף קילומטר כדי להגיע. היום הכל טיק טק וכל זה. מאבק קשה מאוד. אני צריך לשמור על עצמו. אנשים נופלים בדרך וכו'. טוב. רב צדוק שואל שאלה כזאת. אומר, למה הקדוש ברוך הוא נותן לאדם את כוח המין, יצר המין בגיל 12, ואת השכל בגיל 20? הרי חז"ל אומרים שהבית דין של מעלה לא עונשים עד גיל 20. כלומר, הנחת העבודה שאנחנו מכירים אותה, שההתפתחות הנפשית של האדם, היא הולכת ומתפתחת מגיל ההתבגרות, שהוא מתחיל איפשהו בגיל, מה, גיל 11, 12, משהו כזה נגיד, מתחיל גיל ההתבגרות, וזה אישיות הולכת להתפתחת עד גיל 20 פחות או יותר, אז נגמרת האישיות. אז בית דין של מעלה, כך כתוב, לא אנשים עד גיל 20. אז הוא אומר, בצדוק, זה לא הוגן. אתה נותן לאדם, אתה נותן לילד מטוס F-16, ואומר לו, תיזהר לו להתרסק אל הקיר. לא עושים ככה. צריך שקודם כל תיגמר להיפתח האישיות, ושבגיל 20 ייכנס יצר המין. למה הפוך? הוא אומר, זה לא הוגן. אתה נותן לילד בן 13-14 כזה כוח אדיר, והוא עוד לא גמר להתפתח באישיות כדי לשלוט עליו, אז לא, אז הוא בטוח ייקשל. הוא אומר, רב צדוק, זה נכון. הקדוש ברוך הוא הכניס לנו משהו שאנחנו באופן כמעט ודאי ניכשל בו, כדי שהאדם כל ימיו יהיה בחזקת בעל תשובה. יהיה לו איזה מין לב נשבר כזה. בשמיים לא מחשיבים את זה. בשמיים כתוב שבדין של מעלה לא עונשים עד גיל 20. כלומר, החשבון של מצוות ועבירות מתחיל מגיל 20. אבל בחוויה האישית של כל אחד מאיתנו, יש כזה חוויית תשובה, חוויית לב נשבר ונדקה. אז זה יוצא שכאילו הוא הפיל אותנו בעבירה, בכוונה, כי לא עושים דברים כאלה, נכון? הנה, הבן שלי רוצה שאני, עכשיו יש לו בר מצווה, הוא מתחנן, דיונים בבית, שאני אקנה לו אופניים חשמליות. תשובה, לא. לא! לא, קונה לך אופניים חשמליות, אני אומר את זה גם מול המצלמה, כלי מסוכן מאוד, מאוד, מתנהגים בו בצורה פרועה, נוסעים בו נגד כל החוקים, לא יודע למה, נגד כיוון התנועה, עוברים ברמזור אדום, משוגעים, בלי קסדה, בלי שום דבר, לא יודע מה קרה לאנשים. לפני גיל 15, לא נראה לי שזה יתקרב. בטח לא בגיל 13. כי זה כלי, ואין לך את היכולת לשלוט עליו, אתה עוד לא מספיק בגיל. נכון? לא תיתן לילד בן 15 לנהוג על מסעית. אז למה הקדוש ברוך הוא נותן לילד בן 12 את יצר המין? תשובה אומר רב צדוק במקום אחר, כדי לאף. שכל החיים אדם יהיה לו, כמו שמקודם אהוד ואתה, שאף פעם, שלא יגבע ליבנו. שלא נהיה מבסוטים יותר מדי. אז הוא אומר, אז גם זה רצון השם יתברך. כמו שאמרו, אם היו חטאים כשנים וכו'. וכעניין שאמרו זל על הפסוק, נורא עלילה על בני אדם. מה זה נורא עלילה על בני אדם? כשאנחנו אומרים, אל נורא עלילה, מציל לנו מחילה, בשעת הנעילה, בעצם אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, תקשיב, גם את החטאים שאנחנו עשינו, זה בגללך. אתה הפלת אותנו, אתה תפרת עלינו תיק, עשית עלינו עלילה. אה? מה זה? אה, נכון. לא יקרה, יפה. כן. הוא אומר, שמואל, אשמנו, מה זה אשמנו? כן? זה... וכעניין שאמרו על הפסוק נורא עלילה על בני אדם וכדרך שאמר דוד המלך למען תצלק בדבריך. רצה לומר לכך נטלה ממנו עשייתה. דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, איך יכול להיות שנכשלתי? איך יכול להיות שהלכה לי עשתה נשמעיה? אתה הכשלת אותי. למה אתה הכשלת אותי? כדי שדוד המלך ילמד את כולם, איך צריך לחזור בתשובה. אז הקדוש ברוך הוא לקח אותו, הפיל אותו בכוונה כדי שכולם ילמדו ממנו. אבל זה כאילו אתה אשם. והדבר המדהים שככה רב צדוק מגדיר חזרה בתשובה. חזרה בתשובה זה שאדם לוקח את העבירות ומשיב גם אותם אל השם יתברך ואומר גם העבירות שלי באו ממך לצורך איזושהי תכלית. יש תכליות שלא יכולות להיות מושגות אלא אם כן אדם יעבור עבירה. מפחיד להגיד דבר כזה. זה איזביץ'ה, זה התורות של איזביץ'ה. לכן אמרתי לכם, זה צלילה במים עמוקים. עכשיו פה כל טעות זה אדם יכול במקום, כי אז עכשיו אפשר להגיד לי, אז סבבה, אז למה לא אמרתם עד עכשיו שצריך לעשות עבירות? קדימה חבר'ה, מי בא? נוסעים לתל אביב וכל זה. לא ככה. אה? לתל אביב, לאורות של תל אביב. כן, זה שם טעות. כן? חס וחלילה, לא צריך לנסות להימנע, אבל עם כל ההימנעות שלנו, אנחנו עדיין נכשלים. תחזיר את זה להשם יתברך. וכדרך שאמר דוד המלך, עליו השלום, מה תצג בדבריך, רצה לומר לכך, נטלה ממנו עשייתה, ואם כן הוא ממש כזכויות, מאחר שגם זה רצון השם יתברך. אז זה נהפך לזכויות. זדונות נהפכות לזכויות. אתם מבינים את הפירוש? חלק מהזכויות שלנו, זה העבירות שלנו, בתנאי שהחזרנו אותם לקדוש ברוך הוא. אמרנו לו, תשמע, גם זה קרה ממך. וזה שנאמר, וחסידיך ירננו. מי הם החסידים? אמרו חז"ל, אלו רשעי ישראל. וכן על הפסוק, אספו לי חסידיו וכורתי בריתי, פירוש כי חסיד הוא הנוטה משורת הדין להתחסד. וכן רשע, נוטה משורת הדין להרשיע. וכשיפתח השם יתברך לעתיד אחר התשובה הגמורה ויכירו הכל כוח מלכותו, נמצא זדונות שהיו נטייה משורות הדין, היו חסידות, כיוון שלא היו נוטים מאמיתות רצון השם יתברך. גם כמשפט, הוא אומר, כמו שהקדוש ברוך הוא ברא חסידים, שהם נוטים משורת הדין ועושים דברים לפנים משורת הדין וכו', ככה הוא ברא את הזדונות שבהם אנשים יוצאים מהרגילות שלהם ועושים איזשהו מעשה לא טוב. למה? לא יודע למה. לפעמים זה כדי להחזיר אחרים בתשובה. לפעמים זה כדי שיהיה איזה כוח תפילה בעולם בעקבות המעשים הלא טובים שלהם. לפעמים כל מיני דברים. אבל אם אדם יודע להגיד, הקדוש ברוך הוא, גם הכישלונות שלי, גם הנפילות שלי, אני מבין שהן ממך. לצורך איזושהי תכלית, בזה עצמו הופך את הכישלון לחלק מהתוכנית האלוקית. בקיצור, מה שהוא רוצה להגיד, זה שלהגיד על העבירות שהן לא חלק מהתוכנית האלוקית, זה בעיה. גם העבירות, הן חלק מהתוכנית. ודייק, חסידי וחסידיך ולא חסידים, רק שאצל השם יתברך הם קוראים חסידים ולא לעיני בני אדם, כן? אספו לי חסידי. מי הם החסידים האלה? חסידיו של הקדוש ברוך הוא? אלה שכאן בארץ הם נראים רשעים. הם החסידים של הקדוש ברוך הוא. וצדיק וחסיד הם שתי מדרגות באדם, ובתולדה ועל זה אמרו, ברת הצדיקים, ברת הרשעים, ואף על גב דילו צדיק ורשע לא כאמר, כמו שאמרו בנידה, רק אלו הם שני כוחות בעולמות העליונים, רק אמור רשע הוא שם חסיד, כנזכר לאל, ושני הכוחות מעורבים בכל אדם, רק אינם שווים, באחד זה גובר ובאחד זה גובר, ואין כאן המקום להאריך. אחרי שהוא האריך, אין כאן המקום להאריך. זה חידוש עצום, וגם מסוכן. עכשיו תראו איך אמרנו שמי השילוח היה הרב של רב צדוק, אז הנה, זה תורה של מי השילוח על הפרשה שלנו. כי תצא למלחמה על אויביך, וראית בשביה אשת יפת תואר. אומר רב צדוק, אומר מי השילוח, נאמר בגמרא בעבודה זרה, לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. והעניין, מה שכאן התירה התורה כנגד יצר הרע, מה פתאום התורה מתירה דברים כנגד יצר הרע? צריך להגיד לאדם, תילחם ביצר הרע. מה זה ראית? מה שלא מצילו בשום מקום. אך כי נמצא לפעמים אשר יצר האדם מתגבר עליו עד שלא יוכל לזוז בשום אופן. ואז ברור הדבר כי מהשם, כמו שמצילו ביהודה. ולזאת גילתה התורה, זאת שלא ייפול דעת האדם העושה. אם אדם נכשל באיזה עבירה, אחרי שהוא יתאמץ מאוד להימנע. אם אדם לא מתאמץ להימנע, הוא אומר, אלא אני... אז זה לא חוכמה. אז זה לא המשחק שאנחנו משחקים. אבל אם אדם יתאמץ, ובסוף לא הלך לו ונכשל, אז יעשה תשובה. מה זה התשובה? יחזיר גם את העבירה לקדוש ברוך הוא ויגיד לו, אני מבין שזה ממך. אני מבין שהפלת אותי באיזה משהו, אולי זה כדי שאני לא אבוא לידי גאווה. אולי זה כדי שכולם יראו וילמדו שאין צדיק אשר יעשה טוב בארץ ולא יחטא. אולי זה כדי לתקן איזה משהו מהגלגול הקודם שלי. אני מבין שזה חלק מהתוכנית. אני מבין שזה חלק ממך, וזה עצמו חזרה בתשובה של רב צדוק. מדהים, לא? באמת שזה דברים מסוכנים. דיר בעלק, לא לגלות לאף אחד מה שלמדנו כאן. שנזכה, לחזור בתשובה שלמה. חי וראי, שבת שלום. עסקו ומצאו.